עד תום. כתבתה של נטע הלפרין. הקריינית טלי ליברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. לפני 12 שנים בנחישות ואופטימיות רבה גררה הסופרת והמולית שולה מודן את חברתה המעצבת הגרפית והאוצרת עדה ורדי לביקור בביתה של איילה דרורי בבאר יעקב. דרורי היא נכדתה של המאיירת הנשכחת תום זיידמן פרויד, אחייניתו של זיגמונד פרויד, שפעלה בברלין בשנות ה-20 ובמוחה של מודן כינן רעיון שהיה עשוי להשיב את פרויד לתודעה. שולה רצתה לקחת איורים של תום, שלא ראו אור, לתת אותם לדוד גרוסמן ולהוציא ספר ילדים, נזכרת ורדי. וזו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי את איילה ונחשפתי לארכיון העשיר של תום, סקיצות, איורי מקור, מכתבים והרבה תמונות, ארכיון לא גדול אבל מסודר, מקוטלג ושמור לעילה. איילה עמלה ושמרה עליו במסירות וביראת כבוד. את עיניה של ורדי צדו שני דברים. הראשון היה הכישרון הענק של פרויד, ורדי מבחירות המעצבות הגרפיות בישראל, כבר נתקלה באיורים של פרויד בעבר, אך באותו היום מפעלה האומנותי נפרס לנגד עיניה. היה ברור שהארכיון הזה הוא זהב, היא אומרת כעת, שיש כאן איורים ייחודיים שאי אפשר לקטלג אותם תחת כותרת כלשהי, ומצד שני אי אפשר להפסיק להתבונן בהם. הדבר השני שלא יכלה להתעלם ממנו הוא הפער המטריד, כמעט מכאיב בין הניצוץ הגאוני ששורה על יצירתה של פרויד, שהוגדרה בעבר כאומנית פורצת דרך וכאחת מן המאיירות הבולטות במאה ה-20, ובין מיקומו הנוכחי של הארכיון. האושר של החומרים, האיכות שלהם, העולם שקופץ מהם החוצה, זה בלתי נתפס לראות אותם בארון בתוך חדר שינה. החיבור בין איוריה של פרויד לדוד גרוסמן לא יצא לפועל, ורדי המשיכה הלאה, אבל האיורים של פרויד המשיכו להעסיק את מחשבותיה. זה חיכה בתוכי, רודף, היא מעידה. ב-2016 החליטו ורדי ומרון ארן, מייסד בית המחירות הפומביות קדם, להוציא ספר על אודות חייה ויצירתה של פרויד, ופנו לסופרת מרית בן ישראל, שפרסמה רשימות אחדות על המאיירת בבלוג שלה, עיר האושר, וחיכתה להזדמנות להרחיב את המחקר, 6 שנים אחרי כן, ולאחר עבודה מאומצת כולה בהתנדבות ובהתמסרות טוטלית, יוצא כעת ספר תום, בעריכת ורדי ובן ישראל, בהוצאת אסיה, פרויקט יפהפה ומקיף על חייה ויצירתה של המאיירת הנשכחת. ספר תום המכיל יותר מ-300 דימויים, חומרי ארכיון ומאמרים מרתקים מעת כותבים שונים, בהם 2 שכתב לא אחר מהפילוסוף והתיאורטיקן וולטר בנימין על יצירתה של תום ומתפרסם בעברית לראשונה, מספר סיפור כמעט בלתי נתפס של חיים רוויי סתירות. הוא מתחכה אחר הכישרון העצום של תום, שזהר גם כשעבדה לצד ענקים כמו שי אגנון וחיים נחמן ביאליק, ובמקביל אחר נישואיה הסוערים שסופם בטרגדיה משפחתית. התאבדותו של בעלה, האינטלקטואל והמול, יעקב זיידמן, ומותה שלה בעקבותיו. הוא עוסק בפער שבין ההתעלמות היחסית ממנה בארץ, ובין התקבלותה בגרמניה. ומעל הכל, מזדהרים האיורים עצמם, חלומיים ומסוכסכים, עתירים בתכנים מורכבים ואפלוליים מעולם הילדות, ובה בעת יוצרים עולם גדוש במשחק, הרפתקנות ודמיון. אחת המוטיבציות שהניעו אותי ליצור את הספר הזה היא ההתנגדות לנטייה לספר את הסיפור של תום מההתאבדות אחורה, אומרת ורדי. הטרגדיה צבעה ואפילו הכתימה את היצירה שלה, וללא ספק אחראית להשכחה שלה. מה גם שהאיורים של תום מטרידים, הם לא מנסים להתחבב. המסרים שלה לא מיידיים, ולעומת זאת הטרגדיה מיידית. זה סיפור קליט ותופס, ועם השנים זה מה שנשאר בתודעה. אני מכוונת לתנועה הפוכה. להציב את הציורים במרכז, לספר את הסיפור מההתחלה. נתחיל בהתחלה. מרתה גרטרוד פרויד נולדה בנובמבר 1892 בווינה, בתם השלישית של מריה מיצי פרויד, אחת מ5 אחיותיו של זיגמונד פרויד ושל מוריץ. בן דודה מדרגה שנייה, סוחר שטיחים. זיגמונד פרויד ומשפחתו התגוררו במרחק הליכה קצר משם, בברגסה 19, מוזיאון פרויד היום, כשפרויד משמש כמעין ראש המשפחה המורחבת. 5 שנים לאחר שנולדה, עקרה המשפחה לברלין בעקבות עסקיו של האב, ומרתה גדלה שם, ילדה כישרונית, שלא רק הפליאה לאייר, אלא גם לכתוב. את השם בעל הצליל הגברי, תום, אימצה בהיותה בת 15 בלבד. היא הייתה ילדה מוכשרת ביותר, אבל היא שנאה להיות אישה, ועל כן המירה את שמה לשם גברי, כתבה בת דודתה הידועה, אנה פרויד. האם הייתה זו דרכה של תום לפצות את אביה המאוכזב שהשתוקק לבן, ואולי דרך לבטא את תחושת הזרות שלה, זרות של נערה, אומנית רגישה. היוצרת בחברה פטריארכלית ושמרנית, כפי שכותבת המתרגמת וחוקרת הספרות ענת פרי, אני לא קונה את זה, מתייחסת ורדי להשארתה של אנה פרויד, אבל ברור שזה אקט מאוד חזק, בטח ביחס לשנים ההן. היא כאילו יצרה לעצמה דמות שממש אפשר לראות בכל הציורים שלה, דמות אמינית עם שיער בהיר בתספורת קרה, חצי גוף פונה ימינה, הראש מסובב לכיוון השני, כאילו היא הולכת לכל הכיוונים בו בזמן. בבית הספר שליד המוזיאון לאומנות שימושית, שיחד עם מוסדות נוספים הפך בהמשך לאוניברסיטה לאומנות בברלין, היא הייתה רשומה מכל מקום כמרתה. היא החלה ללמוד בו ב-1911, אבל לא הפגינה נוכחות מתמדת. לרוב השיעורים היא לא הגיעה, צוחקת ורדי, שביקרה בארכיון של האוניברסיטה ועברה גם על יומני הנוכחות של הכיתה. בכל זאת, לקראת סיום הלימודים, היא זכתה שם בכמה תחרויות, כך שגם הם הכירו בכישרון שלה. תערוכה ראשונה היא הציגה כבר ב-1913, זו הייתה תערוכה של צעצועי עץ שעיצבה ובנתה בחנות ספרים בברלין, ונקראה משחקי ילדים חדישים וטיוטות לספרי ילדים. כמה ימים אחר כך הוצג גם אחר צהריים של מעשיות, אגדות, סיפורי ילדים וחרוזים חדשים, פרי עתה, שקראה אחותה השחקנית ואומנית הדקלום, לילי, לצד פסנתרן, זמרת ומנצח, בעוד תום מקרינה את היורים המלווים את הטקסט בעזרת פנסי קסם. עוד שנה עברה ותום הוציאה את ספר שירי התינוקות, הראשון שכתבה ואירה, בסגנון היוגנשטיל, ארט נובו, ובצבעי אקוורל. התגובות האוהדות הובילו אותה לכתיבת טיוטות לספרי ילדים נוספים, עד שב-1918 יצא ספרה הבא. ספר התמונות החדש, שבו ליוו איורי השירים מעט סופרת הילדים, סטורה מקס. אבל אם כיוצרת היא חוותה חיוניות עזה, בחיים עצמם ביקר אותה באותה שנה לראשונה מי שיהפוך למכר קרוב, המוות. ממכתב ששלח פרויד לאחותו מיצי עולה, כי תום הייתה מאורסת והרוסה נהרג במלחמת העולם הראשונה. מיצי היקרה, ההודעה שלך גרמה לנו צער רב מאוד, כותב פרויד. אני נזכר בפרצופו הסימפתי ובמכתבים המפוארים הרציניים והמקוריים של הגבר ההגון והמוכשר שאתה מת למען המולדת. עם אותו עברה תום מברלין למינכן בעקבות אחותה לילי, שנישאה לשחקן התיאטרון האוסטרי ארנולד מרלה. היא שכרה שם חדר והתפרנסה מעבודות גרפיות כמו עיצוב עטיפות ספרים. במקביל התארתה בסצנת התרבות בעיר שכללה אומנים ואינטלקטואלים יהודים, בהם חוקר הקבלה גרשום שלום, שהתגורר בחדר שמול חדרה, וגדול הסופרים העבריים לעתיד, שי עגנון. בסוף הפרוזדור של הדירה ברחוב טורקן, התגוררה הציירת והמאיירת תום פרויד, אחייניתו של זיגמונד פרויד, אף היא אחת הדמויות הבלתי נשכחות של אותן שנים, כתב שלום בזיכרונותיו, כפי שפורסמו בספר מברלין לירושלים בהוצאת עם עובד, והכתיר אותה למאיירת כמעט גאונית ואולי גאונית באמת של ספרי ילדים. בקצת הגזמה ניתן לומר שתום התקיימה על עישון סיגריות, ורוב הזמן חדרה היה אפוף אשן. רק בכוחו של אינטרס מיוחד היה להניעני להישאר בחדר כזה, וכך היה במקרה של תום פרויד שכיבדתי אותה מאוד. היו לה גם קשרים לא מעטים עם אומנים וסופרים, ובחדרה ניהלתי שיחה מרה וסוערת על הציונות. באותה שנה התחילה תום לעבוד במקביל על שני פרויקטים שמעידים כל אחד בדרכו על איכויותיה כמאיירת כמעט גאונית ואולי גאונית באמת. האחד היה עתיד לנחול הצלחה ולהתגלות כאחת מפסגות יצירתה, ואילו השני הוביל להתנגחות משפטית ממושכת. הראשון היה איורים ל-David the Dreamer. 10 סיפורי חלום מאת המסאי, ההומוריסט והמשורר האמריקאי לילדים רלף ברגנגרן, שיצא לאור ב-1923 ופורסם בעברית ב-2020 בשם דוד בעל החלומות בהוצאת גלריה חנינה. ברגנגרן כתב את דיוויד החולם בהשראת פשר החלומות, ספרו האיקוני של זיגמונד פרויד, שראה אור ב-1899 והיכה הדים בעולם. על רקע זה לא מוגזם להניח שהמשורר והמסאי פנה אל תום לא רק בשל כישרונה יוצא הדופן, אלא גם משום שאהב את המחשבה שהשם פרויד יוטבע לקריכה והתאווה לאיורים הפסיכואנליטיים. אלא שתום, מציינת מרית בן ישראל בספר, נכנה בעמידות לטרנדים וחסינות מציפיות. באיורים שלה יש מהמסתורין והחידתיות, אבל פרוידיאניים הם לא. האיורים האלה שסגנונם נע בין הארנובו ובין מה שכונה האובייקטיביות החדשה, הגיאומטרית והאנליטית שהמלנכוליה מבצבצת מתוכה, הם לא פחות מעוצרי נשימה במקוריותם, חדשנותם, התעוזה שלהם והתמסרותם המוחלטת לטקסט. דמותו של דיוויד החולם עצמו, ששווה ונשזרה ביצירתה של תום, נכנה בעמימות מגדרית ובשפת גוף זוויתית שיש המזהים בה את תום עצמה. החדשנות הזאת שתפשוט ותלבש צורה, כותבת בן ישראל על האיורים, תתברר בסופו של דבר כסגולה המכוננת של יצירתה. הסגולה הזאת אפיינה גם את ספר האותיות, ספר ילדים שהוקדש ל-22 אותיות א'-ב', מצוירות כמעין כתב חידה שיש לפענח כדי לגלות אותן, לצד 22 שירים. תום הגתה את הרעיון לספר מתוך עניין גובר בתחיית העברית, שפה שידעה באופן חלקי על פי תכתובות שיתרה ורדי. באותה תקופה ממש היה זלמן שוקן, ראש הוועדה לתרבות של ההסתדרות הציונית, בעיצומם של מאמצים לייסד הוצאת ספרים יהודית שתתחרה בהוצאות גרמניות. חברי הוועדה שבראשה עמד חיפשו אז ספרים שיממשו את החזון שהוא הכריז עליו ב-1916, חזרה לשורשים היהודיים כדי לחלץ את היהדות מהסתגרותה ולהביא לתחייה תרבותית מחודשת. האיורים של תום כמו צוירו לפי הנחיות אלה, כותבת עדה ורדי. ואכן, כשאלו הגיעו לידיו של שוקן באמצעות חברה של תום שקישרה ביניהם, הוא מיהר לכתוב לאגנון והורה לו לעבור מלייפציג למינכן כדי לכתוב את הפסוקים הקצרים שילבו כל אות ולעבוד בצמידות לתום. הוא ציפה שהעבודה המשותפת תניב ספרי ילדים נוספים, וחתם את מכתבו בתקווה שהמשימה לחבר את החרוזים לתמונות תגרה אותך ותגרום לך שמחה. בפועל השמחה הייתה מאגנון והלאה. הוא לא רצה לנסוע למינכן המסוכסכת והמסוכנת של אותה תקופה, למשימה שמטבע הדברים צמצמה את חירותו האומנותית. בחוסר רצון הוא נשמע למצנת שלו ועלה לרכבת למינכן. בעצם אני מכין רגל בשביל נעל, הוא התלונן במכתב לשוקן ממאי 1919. ואילו תום עצמה ראתה בעיניים קלות איך חדוות היצירה מתחלפת במאבקי כוח. בביקור בארכיון של שוקן יתרה ורדי קלסר שלם של מכתבים על ספר האותיות, שבהם היא מבקשת שוב ושוב לקבל לידיה את ניהול הפקת הספר כדי שתהיה לה שליטה מלאה בצבעים וכדי לוודא שאכן יצא לאור. היו ביניהם סכסוכים מרים כי מדובר בשני פרפקציוניסטים, אומרת ורדי. ניכר ששוקן מבקש להתייעץ איתה ושהוא בקי בכל פרט ופרט, ומנגד הוא דוחה את הפתרונות שהיא מציעה או לא משיב להם. היצירה נוצרה ללא קשר להיתכנות הגשמתה, כותב שוקן לתום, והיא ענתה, אני משוכנעת בעקרונות של הספר כפי שהוא כעת. ההתכתבות שהפכה לקשה ומרה עוד יותר, הגיעה בהמשך לערכאות משפטיות, ובסופו של דבר נפסקו לתום פיצויים על הפרת חוזה ועל עוגמת נפש. אבל תום כבר לא הייתה אז בין החיים. והפיצויים שולמו לביתה אנגלה. החרוזים שחרז עגנון התפרסמו רק ב-1983, 13 שנים לאחר מותו שלו, בהוצאת שוקן ובליווי איוריו של יוני בן שלום. ספר האותיות, כפי שתוכנן באיוריה של תום, לא התפרסם מעולם. הפרשה הזאת גרמה לתום עוגמת נפש, אבל זו הייתה רק אחת מסדרת מכות, ולא הקשה שבהן. בספטמבר 1920, זמן קצר אחרי שחזרה לברלין, מת אביה בפתאומיות מהתקף לב. בספטמבר נפטר אבי המתוק והטוב, והותיר את כולנו באבל ובבלבול רב, היא כתבה לחברתה הטובה אלנה, לילי צדק. בעת מחלתו, מאז שובי ממינכן, הוא היה כה טוב, חביב במיוחד וחכם, ושוב היה קרוב אליי יותר, כמעט כמו בילדות, ומותו נפל עליי כבהלה גדולה. חודש בלבד אחר כך התוודעה תום ליעקב ינקו זיידמן, סופר, חוקר ואינטלקטואל יהודי, יליד בוקובינה. כאשר יצאתי לראשונה בערב, חודש לאחר מות אבי, הכרתי את בעלי, היא כתבה לצדק. אני עומדת להינשא באביב, ובכל השנים השחורות והמוכתמות בקושי, האמנתי שלמרות הכל יהיה טוב, כפי שגם יהיה כשנהיה יחד, וזאת מעל המצופה. על זיידמן עצמו לא נכתב דבר מעולם, למרות שבחייו הקצרים ייסד וניהל 4 הוצאות ספרים, והיה לאחד האינטלקטואלים היהודים הבולטים בשנות ה-20 בברלין. תפאר את ההחמצה, מאמר מרתק של דוקטור גיל וייסבליי, ארכיונאי וחוקר תולדות הספר העברי, מסרטט בספר תום את מסלול חייו של בן הזוג, תלמיד ישיבה שהתגייס לצבא הקיסר עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ולאחריה ביקש לקחת חלק ברנסנס היהודי של אותה תקופה בברלין, ואז הצטלבה דרכו בדרכה של תום. ב-1922 נולדה ביתם היחידה של בני הזוג, אנגלה, ולרגע נדמה כי ימים יפים מצפים למשפחה הקטנה. אבל כעבור זמן לא רב, היכה בתום אסון נוסף. באביב 1923, שנה בדיוק אחרי הולדת ביתה, טבע אחיה תיאודור בנהר בקרבת ברלין. תום, שהייתה קרובה מאוד לאחיה, הצעיר ממנה ב-12 שנים, הקדישה לו את ספר הילדים היפהפה שלה, מסע הדג, שראה אור ב-1923. אלא שגם זו לא הייתה הטרגדיה האחרונה. בפתח כבר המתינה אחרת, שדמות מרכזית בה הייתה המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. אל תום התוודה ביאליק דרך זיידמן, שמצא אז עבודה בעבר הגדולה והחשובה שבסוכנויות הפצת הספרים העבריים שפעלו בגרמניה בראשית שנות ה-20. ביאליק, שהגיע לברלין ב-1921 והפך למנהיג האוטונומיה התרבותית העברית בעיר, התרשם מהצעיר המסור ומתשוקתו למולות, כותב וייסבליי. וכששמע שרעייתו עוסקת באיור ספרי ילדים, הוא זימן אותם לפגישה והציע לייסד יחד הוצאה חדשה לספרים עבריים. ההצעה התקבלה. ההוצאה, היא נקראה אופיר, קמה, וההתחלה הייתה אופטימית. השידוך הזה יפה לנו מכל צד, הלל ביאליק. הוא ואשתו אנשים ישרים, צעירים, מסורים, לדבר בלב ובנפש. 3 ספרים ראו אור בהוצאת אופיר, ובמקביל היה הזוג עסוק בפעילות קדחתנית. זיידמן, בן בית בתרבות היהודית המסורתית והחילונית החדשה כאחת, וגם בזו הגרמנית, הקים לא פחות מ3 הוצאות ספרים נוספות. הוצאת גשר, ביקשה להיות גשר בין תרבות מערב ומזרח אירופה, חורב, פרסמה ספרי תלמוד ומדרש במהדורות זולות וקלות לנסיעה, וביבליון. ראה אור התרגום הגרמני של אליעזר גולדשמיט לתלמוד. הוא אף הפיק את מהדורת היובל, 4 כרכים שכינסו את שיריו של המשורר הלאומי לכבוד יום הולדתו ה-50. הפרויקט הזה, מציין וייסבליי, למעשה קבע את הקנון של יצירת ביאליק. אם הכל היה כל כך מוצלח, איך ייתכן שזמן מועט לאחר מכן הראה קריסה מוחלטת? כי זה אכן מה שקרה. זיידמן לקח על עצמו התחייבויות כספיות עצומות, אך כשל כלכלית, ובאוקטובר 1929 הוכרז כפושט רגל. הוא מחל על כבודו, ופנה לבני משפחתו, עד היום לא ידוע בבירור אם מדובר במשפחת פרויד, אבל אלה לא מיהרו להשיב. נוסף על הייאוש התאומי שפקד אותו, הוא חש כלימה נוראה, כנראה משום שבעלי חובו היו עמיתיו, סופרים ומולים שהוא עמד איתם בקשרי ידידות הדוקים, כותב וייסבלאי. על אלה נוספה ידיעה המרה כי לא יהיה בידו להשלים את מפעלו התרבותי העצום. ב-19 באוקטובר 1929 שילח זיידמן את רעייתו וביתו מהבית. ניסה לחתוך את ורידי ידיו, וכשלא הצליח, תלה את עצמו. בפתק שהשאיר אחריו האשים בחול אך ורק את עצמו, וביקש את סליחתם של כל אלה שלא השיב להם את כספם. מאז, האזכורים היחידים כמעט של תום פרויד ויעקב זיידמן בתרבות מתייחסים ליחסיהם עם ביאליק ולחלקו שלו בהשתלשלות טרגית זו. המשורר הלאומי שגם קודם לכן לא נהנה ממוניטין של אדם פזרן במיוחד, לא מהיר לשלוח למול זיידמן את סכומי הכסף שהיה חייב לו, מה שהאחיר מאוד את היחסים ביניהם. לא יכולתי להאמין שעד כדי כך תקלקל את היחסים בינינו, שהרי עליך להודות שהתנהלותי כלפיך הייתה תמיד ידידותית ותמיד ויתרתי על זכויותיי לטובתך, כתב זיידמן לביאליק. אבל זה לא יזדרז לשכך את כעסו. זכור ידידי, כתב המשורר הנכבד, כי גם השלום הגרוע ביותר טוב הוא ממחלוקת. אתה הרי עורך צעיר ועליך לקנות עוד יד ושם באנשים. התבונן אפוא אם כדאי לך ולעבודתך העתידה להביא בשביל הנאה זמנית מדומה את היחסים שביני לבינך לידי קלקול כזה שאין אחריו תיקון עוד. מהמכתבים עולה שביאליק לא היה כל כך בסדר כלפי סבא שלי, אומרת רורי. אני משערת שהוא חשב שהשם שלו מספיק ושלא צריך לשלם, כפי שהיה כתוב בחוזה ביניהם. ורדי מציעה אפשרות אחרת. תמיד כותבים על ביאליק הרשע שהוביל למפלתם של בני הזוג. זה אולי רגע בסיפור, אבל זה לבטח לא כל הסיפור. התמונה שווייסבליי מסרטט במאמרו תומכת באפשרות הזאת. היא מתארת כיצד הובילו לקריסה גורמים בלתי צפויים, כמו סגירת השוק הרוסי בעקבות מותו של לנין, עלייה במחירי הנייר והדפוס בגרמניה, והימורים כלכליים שכשלו. כולם יחד הובילו למשבר העמוק שעמד ביחס הפוך לכישרון והחזון של המול המבריק. כשם המאמר, זיידמן היה תפארת ההחמצה, אבל הוא היה לגמרי תפארת, קובעת ורדי, ומוסיפה שרק אנשים ספורים הגיעו ללווייתו, בגלל הקטם שמטיל אקט ההתאבדות. גם בעיתונות העובדת, מותו בקושי צוין. כך יצא שהוא מת פעמיים, המוות הממשי, הטרגי והמיותר הזה, ובהמשך ההשכחה התרבותית של האיש המבריק הזה, שקדח מיצירתיות בגלל האופן שבו הוא בחר למות. ודווקא באותה תקופה תום נהנתה מתנופה יצירתית מרשימה. ב-1927, כשנתיים אחרי פירוק השותפות עם ביאליק, יצרה קשר עם הרברט שטופר, מול ספרי ילדים שהריץ את כישרונה, ויחד הם הוציאו לאור כמה מיצירותיה הטובות ביותר. בית הפלאות וסירת הקסם, למשל, הם ספרי משחק שניתן לסובב, לשנות ולפתוח את הציורים שבתוכם. בשני שבהם, בחר המגזין הגרמני למסחר בספרים לרשימת 50 הספרים היפים ביותר שראו אור בגרמניה. העבודה המשותפת עם שטופר הניבה יצירות יפהפיות וחדשניות נוספות, כמו סדרת ספרי לימוד שנשאו שמות כמו הידד, אנו קוראים והידד, אנו כותבים. וזכו לשבחים שכותבים ומאירים יכלו רק לחלום עליהם, לרבות ביקורת משבחת של וולטר בנימין בפרנקפורטר צייטונג. אך גם מביקורת זו תום כבר לא נהנתה. אמותו של זיידמן היא שקעה בדיכאון עמוק. כשחזרו לביתם, תום מצאה אותו, והדחף הראשוני שלה היה למות איתו. היא לא יכלה לחיות בלעדיו, כתבה חברתה גרטה פישר. אולם נטלו ממנה כל אפשרות. ידידים וקרובי משפחה הקיפו אותה. היא ניגשה לקבר כמעט חסרת גוף מתחת לצעיפים שחורים, מקרטעת ומחוסרת הבנה. האישה שדודניתה, אנה פרויד כתבה עליה כי למרות כישרונותיה הייתה אישיות בלתי מאושרת עד מאוד, וגם שזה מכבר יש לה נטייה מסוימת להתאבדות, הפסיקה לאכול עד שנאלצו לאשפז אותה. הבת אנגלה שוקנה בבית חברים, ותום, גם בבית החולים, המשיכה לעבוד על ספרי ילדים שלה. בשלב מסוים היא שבה לאכול וחבריה קיוו להשתקמות. למעשה היא כבר החליטה למות. המוות המתוק מגנטים מושכים את העוקצים מהחזה שלך. אבנים ושברי אבנים נעלמים מגבעות הלב, היא כתבה. בשבעה בפברואר 1930, תום מתה בבית החולים כתוצאה מנטילת מנת יתר של כדורים. אנחנו חשבנו שלילי, אחותה של תום שהתגוררה באנגליה, היא הסבתא שלנו, מספרת איילה דרורי. לקראת סוף הלימודים בתיכון הסתכלתי בצילומים הישנים שהיו בארון וראיתי תמונות של אמא שלי בילדותה בחברת אנשים שלא הכרתי. אני זוכרת. היא פנתה לרחוץ את הכלים. התקרבתי אליה ושאלתי מי האנשים שבתמונה? והיא ענתה, אלה ההורים שלי. וזו הייתה הפעם הראשונה שראיתי אותה בוכה. היא לא הייתה אישה שנוטה לבכות. היא הייתה אישה חזקה ומאופקת. מאז ראיתי אותה בוכה רק פעם אחת, כשאבא שלי נפטר. כילדה היא פונקה מאוד. אמא שלה, תום, צילמה אותה במיליון פוזות, כשהיא לבושה בבגדים שתום תפרה עבורה, ומשחקת בצעצועים שתום בנתה לה. אמא שלי ישבה שעות לידה כשהיא צעירה, הן טיילו יחד בטבע, וביקרו את בני המשפחה, היא חיה במין בועה חמימה ואוהבת, ובבת אחת איבדה את שני ההורים שלה בגיל שבע. היא דיברה על זה אי פעם? רק לקראת סוף חייה, היא אמרה שהיו לה הורים נהדרים, שאבא שלה היה חם ושר לה שירים, ושאימא שלה והיא היו בלתי נפרדות. היו לה שבע שנים טובות, וזה מה שעזר לה בהמשך. ויחד עם הגעגועים אליה, היא אפשרה לעצמה לכעוס, לשאול, איך הם עשו לי את זה? בוודאי שבזמנו היא הרגישה לגמרי נטושה. לילי ובעלה ארנולד ששיחק וביים בתיאטרון המבורג, אימצו את אנגלה. בהמשך, בעקבות הרדיפה הנאצית, הגרו לפראג ובמרץ 1939 עלתה אנגלה לפלסטינה במסגרת עליית הנוער. במשך שנתיים התגוררה בקבוצת כנרת, בהמשך בקיבוץ דור ובחיפה. שם למדה מילדות. אז כבר שינתה את שמה לאביבה ונישאה לאליעזר הררי. לזוג שהשתקע ברמת השרון נולדו שלושה ילדים. הררי נפטרה בשנת 2011. סבתה, מרתה מיצי, נשלחה אל מותה בטרבלינקה ב-1942. מרגע שזבונה של תום הגיעה לביתה ולנכדיה, היו אנשים שגילו בו עניין. האוצרת והאומנית איילה גורדון ערכה ב-1984 תערוכה מיצירותיה באגף הנוער של מוזיאון ישראל והוציאה מחדש את ספרה 10 שיחות לילדים. מעשיות מאת אנדרסן והאחים גרים שביאליק תרגם ותום עירה והתפרסם בהוצאת אופיר ב-1923. חוקרת הספרות ורופאת הילדים ברברה מורקן מגרמניה הקדישה שנים לחקר פועלה של תום וסיפור חייה, וב-1981 הגיעה לישראל על מנת לראיין את הררי. כך שזה לא יהיה נכון לומר שהיא בכלל לא הייתה בתודעה, אומרת רורי. גם ורדי מתנגדת להצגתה של תום כאומנית נשכחת. יש מין התענגות מפוקפקת בגילוי של מאיירת לא נודעת כביכול, כמעט התפנקות אפילו, היא אומרת. זה ללכת לסנסציוני. הפער בין העומק והחדשנות שביצירתה של תום להצגתה השטחית והסנסציונית נובע ללא ספק מסיפור ההתאבדות הכפולה, סבורה ורדי. הטרגדיה לא רק קטעה את יצירתה, אלא גם העיבה עליה, היא טוענת. כשכבר דיברו על האירועים שלה, תמהו עד כמה הם מותאמים לילדים, ובאמת מתיקות היתר, החתירה המבוהלת להתרה ולסוף טוב, הנחישות לכתוב קונפליקט רק כדי להראות שכילד אתה יכול לעשות הכל, שכל כך שולטת בעולם הספרות והשירה לילדים, זה לא הסיפור שלה, ואני לא יודעת אם אפשר לכתוב או להייר כך היום. זה לא הפער היחיד. אם בגרמניה תום פרויד נחשבת לחלק מהקנון התרבותי, ספריה נמכרים לאספנים באלפי דולרים. יצירתה הוצגה ב-2017 בגלריה גרימוולד. כחלק מדוקומנטה שבקאסל, ומאיירים גרמנים צעירים מכירים את יצירתה, בישראל ורדי וקדם לא הצליחו לגייס אפילו מימון להוצאת הספר. פנינו לגופי תרבות רבים בארץ וכולם ברחו בהתרגשות, אבל אף אחד מהם לא נענה ולקח בפרויקט חלק. מספרת ורדי. מפעל הפייס וקרן הספריות תמכו בו באופן סמלי בלבד, קרנות גרמניות דחו אותו בטענה שמדובר בספר לכאורה מסחרי, מוזיאונים וגופים אחרים סרבו בנימוס. הוצאת אסיה מוציאה אותו לאור ומסייעת בכל מה שאפשר, אבל ההשקעה הכספית היא נטו שלנו. למה לדעתך? אני חושבת שעדיין לא הבינו את החשיבות התרבותית של אומנית כמו תום, שהייתה מין צומת סואן. מזרח אירופה, מערבה, העברית, המודרניזם הברלינאי, ואפילו הנוירוזה שלה, יחד עם הפעלתנות והיצירתיות, הכל מצטלב ומצטלל דרכה. ומתוך כל ההצטלבויות, עולה הסגנון המובחן שלה. ככל שהקו שלה פשוט ונאיבי, והצבעים טבעיים, אתה דרוך. וככל שהיור שלה ילדי, הוא גם אפל, מעורר מחשבה, ופשוט שואב אותך אל תוך הדף. אני מאמינה בכוח של היצירה של תום, ואני מאמינה שאנשים יישבו בקסם הבלתי מעורער שלו, ויראו מעבר לסנסציה האישית. לוקח זמן עד שהסיפור של פני השטח דוהה, וסיפור טוב יותר מגיח מהמעמקים. עד תום, כתבתה של לילך וולך, הקריינית טלי ליברמן, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.